פרק י"ג משנה א', רבי אליעזר אומר, הורג שלושה חוטים בתחילה ואחת על ההריג חייב. וחכמים אומרים, בין בתחילה בין בסוף, שיעורו שני חוטים. אחרי שנינו את מלאכת כותב, היינו צריכים עכשיו לפי הלמתת מלאכות להגיע למלאכת צד. בסדר? שזה מיד, שזה, אנחנו נגיע גם לצד. במשנה ה', אבל אף על פי כן הקדימו את ההורג ואת כל עשיית החוט, הקדימו לצד, בגלל שזה דומה בשיעור, שיעורו בשני חוטים, לדעת רבנן, כמו כותב שיעורו בשתי אותיות, זה סיבה אחת, אז גם הורג זה בשתיים. עוד סיבה הקדימו, כי גם כמו שבכותב, כתב עוד אחת והשלימה, השלים את כל הספר חייב, גם פה אם הרג חוט אחד בסוף ההריג והשלים את הבגד חייב, אז יש כאן שתי דברים שדומים, לכן הקדימו את זה לצד, אפילו שלפי הסדר עכשיו היינו צריכים להגיע למלאכת צד. עכשיו רבי אליעזר מחלק בין בגד שאני עושה אותו מתחיל עכשיו לעשות, לבין בגד שאני באמצע עשייה. בגד שאני רק עכשיו מתחיל צריך מינימום כדי להתחייב שלושה חוטים, פחות משלושה חוטים זה לא מחזיק, לדעתו, ולכן שלושה חוטים זה השיעור המינימלי. הוא אומר, לא רק מסיים, אפילו אם אני באמצע הבגד, ואחת על ההריג, מספיק אחת, ולא צריך שתיים, כבר חייב. חכמים אומרים, בין בתחילה, בין בסוף, שיעור שני חוטים. בסוף, אין הפירוש בסוף הבגד, כי בסוף הבגד אמרנו אפילו אחד, מתחייב מישהו מגיע לפטיש, אלא בסוף הפירוש הוא באמצע, וכמו שמצאנו הרבה בלשון המשנה, שקוראים לאמצעי אחרון. גם בתורה שהאמצעי נקרא אחרון אצל יעקב וישם את דיברנו אז על תשובת הרשב"א הזאת, נו, וישם את לאה ואת ילדי האחרונים ואת לבן ואת רחל ואת יוסף אחרונים, אז אחרון זה באמצע. גם פה בסוף הפירוש הוא באמצע ולא ממש בסוף, זה לא דומה, זה לא בדיוק אותו עניין בעברית, אבל בסדר. על ההריג זה באמצע, אבל חכמים אומרים, בין בתחילה בין בסוף, שיעורו שני חוטין. והבסוף הזה זה לא בסוף ההריגה, כי שם אפילו חוט אחד, בסוף שהוא באמצע. משנה ב', העושה שני בתי נירים, בנירים, בקירוס, בנפה, בקברה, בסל, חייב. והתופר שתי תפירות, והקורע על מנת לתפור שתי תפירות. מה זה בדיוק בתי נירים ומה זה קירוס? זה שמחה וססון. ברטנור הפעם מפרש, נתן שתי חוטים של שתי בניר, וזה נקרא שני בתי נירים, זה עושה, ובנירים מרכיב שני פעמים כל חוט של שתי בניר, פעם שלישית מרכיבו על החוט המורכב על הקנה, בקירוס יריעה ארוגה מסיב של דקל. כלומר, בכלל נושא חדש לגמרי. בא תוסעות יום טוב ואומר, לא הבנתי, ככה כתוב בגמרא, ככה רש"י מפרש, ברטנורה לא הבנתי בכלל, הלכתי לראות איך עושים, הלכתי בית מלאכה שהורגים שם, לא מבין מה הקשר בין התיאור שלהם לבין מה שעושים, לא מצליח להבין מה הם מדברים, ולכן הוא מסביר אחרת לגמרי מה זה שתי בתי נירים ומה זה הקירוס. כשהשורה התחתונה היא כזאת, במלאכת ההריגה יש חוטי שתי וחוטי ערב. חוטי שתי, נקרא לזה החוטי אורך, בסדר? זה החוטים שעליהם אני לא עובד, אלא אליהם אני, לפני תחילת ההריגה אותם אני מסדר, מהקרוב אליי ומתרחק, שהם הולכים במאונח אליי, לא במקביל אליי, בסדר? כלומר, אם אני יושב והחוטי ערב, אני מעביר בין החוטי השתי, אני מעביר את חוט הערב. עכשיו, את החוטי השתי, זה דבר אחד שיש. דבר שני, שיש כלי שנקרא קירוס. שהכלי הזה הוא הכלי שבו משתמשים להצמיד את החוטי ערב אחד לשני. עכשיו, הוא מושחל, הוא יושב בתוך החוטי השתי, יש לו טבעות, אז כשאני משחיל את החוטי השתי, אני מכניס גם אותו. והבתי נירים, זה מה שעליו אני משחיל את החוטי השתי. זה יכול להיות, עכשיו, יש איזה שתי ציורים, זה יכול להיות שתי קורות עגולות, אחת קרוב אליי ואחת רחוק, ואז אני עושה ביניהם טבעת, וזה יכול להיות קורה עם חלולה, עם חורים, שאני מכניס כאן את החוט ועושה איזה קשר בסוף, וגם למעלה מכניס את החוט ועושה קשר בסוף. עכשיו, כדי לא לעבוד קשה, אם זה הכל על קורה אחת, אז העבודה שלי בחוט הערב תהיה מאוד קשה, כי אני צריך להתחיל לטייל איתו. למעלה ולמטה, למעלה ולמטה. אז מה עושים? עושים שתי קורות, אחת מעל השנייה, אבל לא בדיוק אחת מעל השנייה, אחת יושבת יותר מזרחה ואחת יותר מערבה, טיפה. ואז החוטים, הם יושבים בדיוק בחלל שבין חוט לחוט בקורה התחתונה, יש חוט בקורה העליונה. ובחלל בין חוט לחוט בקורה העליונה יש חוט בקורה התחתונה. אה? יש לי כאן קורה, זה החוטים שלי. בסדר? זה הקורה. אנחנו מדברים על חוטי השתי. כדי להרוג מה אני צריך, אני צריך להשחיל חוט בין חוט שלי לחוטר, ואני צריך להרוג את זה בצורה כזאת שהם לא יהיו, שהוא יהיה פעם למעלה, פעם למטה. עכשיו, להתחיל לעבוד ככה, זו עבודה קשה מאוד. אז במקום לעבוד ככה, אני שם פה, זה יש לי קומה ראשונה, יש לי עכשיו קומה שנייה. ואז זה עם פדל, אני זורק את החוט ביניהם, ואז פשוט מחליף צדדים, ועכשיו זה למעלה וזה למטה. ושוב זורק את הפדל ושוב זה מתחלף. בסדר? ואז כל פעם, השתי מקלות שעליהם מושחל...
זורק ביניהם.
זורק ביניהם כשזה פתוח, ואז אני זורק את זה, ואז אני מחליף. מלמעלה ומלמטה, ואז כשזה נהיה, לבד זה כבר נהיה ככה. אז עכשיו עושה בשתי בתי נירים, זה מכניס, מכין שתי חורים כאלה, או מכניס שתי חוטים לבתי נירים האלה.
ומה
זה נקרא בית ניר? להכניס שני חוטים לתוך החורים האלה שיש לי בקורה, זה כבר לעשות...
שני חוטי אשתי.
כן. וכרוס, זה להכניס, להלביש את הכלי שאיתו אני מצמיד את חוטי הערב אחד לשני, להלביש אותו על שני חוטים, כבר אני חייב. זה התוספות יום טוב. בנפה, גם מלביש, בנפה גם כן, יש חוטי אשתי וחוטי ערב, ולביש שני חוטי אשתי בנפה, ובקברה, ובסל, בכל אלה חייב. התופר שתי תפירות והקורא על מנת לתפור שתי תפירות. תופר שתי תפירות, כבר שנינו בלמתי תוות מלאכה בפרק שביעי. מה פתאום לחזור על זה? זה מיותר. אם אין חידוש, אם אין חידוש לא חוזרים. כן, המשנה חוזרת על זה פה בגלל שהיא רוצה עכשיו לחדש חידושים בדין קורא. במשנה הבאה, קורא בחמתו ועל מתו. אז כדי להקדים ולדון בדיני קורא, צריך להקדים... בדיני תופר, התופר שתי תפירות, ואז הקורא על מנת לתפור שתי תפירות גם חייב, ואז במשנה ג' אפשר לדבר על דיני קורא, משנה ג' הקורא בחמתו ועל מתו, וכל המקלקלים פטורין, והמקלקל על מנת לתקן שיעורו כמתקן. אז הקורא בחמתו ועל מתו וכל המקלקלים פטורים, כי צריך מלאכה שצריכה לגופה ומקלקל, בדרך כלל מן הסתם זה מלאכה שאין צריך לגופה, ובאמת לדעת הרמב״ם, הרמב״ם מחייב פה, הוא אומר שהמשנה הזאת לא עולה לך, הוא אומר לא רק שאני מחייב, כי אני גם מתקן, כשאני קורא בחמתו ועל מתו, הוא גם מתקן את יצרו, נרגע. אבל לשיטת רשי, ורייבד ועוד, אפילו שהוא מתקן, זה לא נחשב תיקון, כי כל הכועס, כי סליחה, אסור לקרוא בחמתו, כי הכועס הוא כמו עובד עבודה זרה, ולכן זה לא תיקון, זה קלקול, והוא עדיין בגדר של כל המקלקלים פטורים. המקלקל על מנת לתקן, שיעורו כמתקן, כמו שבקורא על מנת לתפור, שיעורו בשתי חוטים, כמו בתופר. עכשיו, מה שאתה שואל, מה הרמב״ם אומר פה?
לא צריך את זה, הרמב״ם לא חייב מסתור כמו בגלל, שבחר שאני צריך לגופה
חייב. כן, אבל צריך לצאת ממקלקל. מקלקל זה לא רק, זה יותר ממלאכה שאני צריך לגופה. יש כאן... זה לא מלאכה, זה כאילו המלאכה פה ירוסה, זה לא רק בכוונה שלי, אבל במציאות. אחרי שזה נהיה מתקן, זה עדיין מלאכה שאני צריך לגופה. בסדר? בסדר, חייבים, במלאכה שאני צריך לגופה חייבים עליה. רק התוספות יום טוב שואל שאלה אחרת. הרמב״ם שבא ואומר שעל מתו זה תיקון לקרוע, כי משקח חמתו. התוספות יום טוב שואל, לא יכול להיות שיתקנו קריאה כדי לשקח את חמתו, שזה היה הכוונה של התקנת הקריאה של חכמים. כי חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. צריך לברך ברוך דיין האמת. בשמחה. אז מה קורה כאן, כן? אז תוספות יום טוב מעריך בזה מאוד מסתבך. בסוף הוא אומר, צריך להגיד שהסיבה של הקריאה היא לא הייתה כדי לשכך חמתו, כי את הקריאה צריך לעשות בטוב לב, כמו שמברך על הטובה. אלא מה? המציאות היא בפועל שזה משכך את חמתו, כן? אז אחד ועוד מה היה בא... מה הרעיון של הקריאה הוא רעיון אחר, סיבה אחרת למה לקרוא, ולא כדי לשכך את חמתו, לא בשביל זה תקנו. המציאות היא שזה משכך את חמתו, ושזה מה שמועיל ועוזר קצת בדבר הזה. יש כאן אבל תוספות יום טוב מאוד מאוד מעניין על זה, כדאי ללמוד את כולו. מה, מה? המציאות לא לוקה הלכה, לא כיסוד התקנה. זה בסדר, זה קורה. יש כאן חידושי מעריך שהוא מקשה על התוסיד יום טוב. אתה שואל נחמד, אבל זה לא מדויק. כי פשוט שאבלות, אבלות יום ראשון, לכולי אלמה דאורייתא. שער הימים מחלוקת עם דאורייתא דרבנן אבלות. עכשיו, מה זה אבלות? להצטער. ועושים דברים כדי להצטער. איך זה מתיישב עם מה שאמרו, חייב ברך על הקרא, כשם שמרך על התורה. ברגע של הברכה, כשאומרים, אתה יודע, נאמת, שם צריך באמת לברך כשם שמברכים על הטובה. אבל שער הזמן, שער העניין הזה, צריך להצטער ממנו. זה הציווי, והחריטה כיום מר. ולכן, רק בברכה וקבלת הדין, זה צריך להיות בשמחה, כשם שמברך על הטובה, כך מברך על הרע. עצם העניין שער הזמן, האבלות היא אבלות. ולכן גם הקריאה היא שייכת לאבלות, וכן, הקריאה היא כדי לשכח את חמתו. וזה לא סותר ולא מפריע. עד כאן.